שפחים עלויה יבשות נעמה וחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד הם לעתה וליבי ירחנה והגישנה הגם של עדנתיה וליבי ירחנה והגישנה כגן של עדנתיה אוני תנו ורחה לא תזכה כל בריאה זה עולם שכולו תוהה איזם בו רתנה מנדלה כמיר יתיה עתי עשי נפתחי עבודה ודרמה ובסנגה חבייני זכותם של טובי מעשי לכלי להערה את מען כל הבריאה אז בואי הרתי עשי מפתחי עבודה ודרמה ובסנגה חבייני זכותם של טובי מעשי לכלי להערה למען כל הבריאה אז בואי הרתי עשי מפתחי עבודה ודרמה ובסנגה חבייני זכותם של טובי מעשי לכלי להערה למען כל הבריאה ערב טוב. תודה רבה לכם שאתם באים כאן ללמוד איך לעשות מדיטציה היטב. נדיר מאוד לפגוש לימוד טוב על איך לעשות מדיטציה. ראיתם למשל הבוקר מה שנקרא מדיטציה, הוא לא ממש מדיטציה, הוא משהו אחר. הוא לא משהו שמחדד בהכרח את המיינד שלנו, או מעצים אותו, או מגביר את החוכמה. יש לו את הפלוסים שלו ואת המקום שלו, אבל זה משהו אחר. לימוד טוב על מדיטציה הוא נדיר. אז תודה רבה לכם שאתם באים ושאתם משתדלים לתרגל את זה. אני יודעת שבשלבים הראשונים של מדיטציה זה לא פשוט, כי המיינד הוא פיל פרוע, וזה יכול להיות מתסכל. תמשיכו, תמשיכו. אתם ממשיכים, בסופו של דבר אתם תאלפו את הפיל, אין ספק. אתם פשוט צריכים להמשיך. אז בואו, עצמו לרגע את העיניים. ארגיעו את הגוף ואת התודעה. עוצרו בלבכם תחושה של הודיה, של הכרת תודה, על הלימוד הנדיר שאתם זוכים לקבל. הכרת תודה למורים הגדולים שהקדישו את חייהם כדי להביא לנו לימוד כזה, כמו ג'צון קאפה ובונקה רימפוצ'ה, גשם מייקל, ארט אנגל, מורים שמהם אני למדתי, וכל המורים שקדמו להם. ג'צון קאפה עומד על כתפיהם של ענקים גדולים מימי קדם, מאסטר הסנגה, מאסטר קמלה שילה, מאסטר וסובנדו, מאסטר סטירמטי, מאסטר שנטידלווה. הבודה עצמו, שבחסדו האינסופי נתן לנו את הלימוד הזה, כדי להושיע אותנו. תחליטו בלבכם שבשעה שאתם מקשיבים ללימוד, אתם מקשיבים לו מתוך כוונה שהוא יתמוך ויתרום לתרגול עוצמתי שלכם, לתרגול מוצלח שלכם. עצרו התכוונות לעולם לא לשכוח למה אתם כאן. אנחנו כאן כדי שנלמד איך לעשות מדיטציה טובה, כדי שזו תאפשר לנו לפתוח את ליבנו לכל היצורים הסובלים ולהושיע אותם מסבלם ולהביא אותם לעונג של הערה. ותפילה בלבכם, מי ייתן והזמן והמאמץ שאני משקיע או משקיעה כאן יעזרו לי להשיג במהירות את המצב שבו אכן אוכל לעזור לכל היצורים הסובלים ולהושיע אותם מאוקיינוס הסבל הבלתי נסבל של הסמסרה, ולהביא אותם לעונג מושלם. יכולים לפקוח את העיניים. אז אנחנו את ההתכוונות הזאת אמורים לעשות במהלך תפילת המנדלה, אבל היא קצרה קצת. זה טוב להתעכב קצת בתחילת כל שיעור. אם בסוף השיעור אנחנו מקדישים, תחילת השיעור חשוב ליצור את המוטיבציה, מאיפה אנחנו מקשיבים, למה אנחנו כאן. אוקיי? ואז זה יורד לרקע, אבל זה מנגן שם ברקע, וזה יוצר את התוצאות בשבילנו. אוקיי, אז נעבור לסקירה של השיעור הקודם. בשני השיעורים האחרונים בעצם דנו בנושא של סחירה ובאופן שבו אנחנו מצמידים את התודעה שלנו לאובייקט המנטלי. אגב, איך אמרנו אובייקט מנטלי בטיבטית? מישהו זוכר את המילה בטיבטית? זה עוד היה בקורס הקודם. מקפא. אמרו מקפא? זה אובייקט המדיטציה. למדנו קצת על אובייקטים של מדיטציה ואיך ליצור אותם, ואז עברנו ללמוד על סחירה, ובשני השיעורים הקודמים נתנו אינפורמציה שהיא מאוד חשובה להבין איך לפתח את הסחירה. דיברנו על זה שג'סון קאפה מבחין בשתי איכויות עיקריות של המדיטציה שאנחנו רוצים לפתח. אמרנו שאנחנו רוצים להשיג יציבות של התודעה, להיות מסוגלים להישאר על האובייקט ללא הסחת דעת, ללא מחשבות נודדות, באופן יציב לחלוטין. ואיכות שנייה זה הבהירות, החדות, האינטנסיביות של המיינד שלנו בזמן שהוא נשאר על האובייקט. ובשיעור שעבר הזכרנו את הפולמוס שהיה לג'סון קאפה עם בני זמנו, שהם גם בני זמננו, שמדברים על הרפאיה טובה בתור מדיטציה טובה. הוא אומר, הרפאיה זה הרפאיה ומדיטציה זה מדיטציה, ולא אותו דבר. צריך הרפאיה טובה, אבל אם שמים לב רק להרפאיה טובה, אנחנו עלולים בקלות לגלוש למה שאנחנו קוראים קהות קלה, קהות עדינה, שזה מצב שבו אנחנו יושבים, התודעה בהחלט עשויה להיות יציבה אחרי תרגול מסוים, ואנחנו עם האובייקט, ואנחנו רואים אפילו ברור את האובייקט, אבל אין עוצמה במיינד שלנו. הוא אפוי. זאת לא מדיטציה שהיא מביאה לשינה. אנחנו רוצים מיינד עוצמתי ביותר כדי לראות את האמת האולטימטיבית. זה לא מיינד שאנחנו רוצים לפתח. זה גם לא טוב לנו באופן כללי בחיים שלנו. זה מין נרפות כזאת של התודעה. זה ישפיע על כל אורח החיים שלנו. אז אמרנו שהתהליך של הסחירה, אמרנו שזה תהליך, שזה לא משהו חד פעמי, ששמים את המיינד על האובייקט וזהו. זה תהליך שאנחנו צריכים לתחזק אותו כל הזמן. אני אומרת כל הזמן עד שלב מסוים. בשלב מסוים אתם כבר יודעים לעשות סחירה, אבל זה כמו ללמוד נהיגה. בשלב מסוים אתם כבר לא צריכים ללמוד נהיגה, כי אתם כבר יודעים לנהוג. אבל עד אז צריך לתחזק, צריך כל הזמן לראות אם משכנו ימינה, אם משכנו שמאלה, אם אנחנו עדיין על הנתיב שלנו. אז אמרנו שאנחנו צריכים לתחזק את התהליך, ולשם כך אנחנו צריכים מדי פעם להציץ בו. ולמרות שאנחנו אמורים לתרגל מיקוד חד נקודתי, מדי פעם בצורה עדינה ורגישה, רגישה לעצמנו, כן? אנחנו מציצים בתהליך ובודקים אם צריך עדכון, אם צריך תיקון. וזה לא נחשב למחשבה נודדת, כי זה משהו שנעשה באופן יזום על ידינו. זה לא משהו שקפץ לו מאיפשהו. וזה עדיין כלול בתוך התהליך שאנחנו קוראים לו מדיטציה חד נקודתית, תרגול של מדיטציה חד נקודתית. ואם אנחנו נמנעים מזה, מתוך מחשבה שזה בעצם מחשבה נודדת שמפריעה לתרגול החד נקודתי, זה מאוד יקשה עלינו לפתח סחירה טובה ולשמור על תודעה יציבה ובהירה וחזקה. על זה דיברנו בפעם שעברה. ועכשיו אנחנו מדברים על תודעה שהיא חד נקודתית. איך אומרים תודעה בטיבטית? סם, יפה מאוד. איך אומרים תודעה חד נקודתית? אם הוא סם, צה צ'יקפה. צה זה נקודה, וצ'יקפה זה אחת. תודעה חד נקודתית. מה זה תודעה חד נקודתית? אז הנה הגדרה. אז יש ארבעה מאפיינים לתודעה חד נקודתית. זה שיש כאן רצף של תודעה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים תודעה חד נקודתית, אנחנו לא מתכוונים לרגע אחד, יש רצף. סם קיגיון. אם הוא סם?
סם.
קיגיון?
קיגיון.
סם קיגיון? זאת אומרת, זרם של תודעה. זאת אומרת, של אורך זמן. זה אספקט אחד, שתיים. זרם התודעה הזה ממוקד באובייקט שלו באופן שהוא קונסיסטנטי עם התיאור שנתנו לדרמפה. אז זה האספקט השני שלו. יש לנו זרם של תודעה שהוא ממוקד באובייקט שלו כמו שדיברנו על סחירה. הוא נשאר על האובייקט כמו שדיברנו, באופן עוצמתי, חד, בלי מחשבות נודדות. ועם ודאות, אתם זוכרים? אבל זה דיברנו, של הסחירה שלנו יש אספקט של הנפה, של הוודאות. דבר שלישי, זאת מילה נחמדה בטיבטית, אין הרבה מילים עם כל כך הרבה עברות. כנמה טובה מפה. אוקיי, עכשיו תחזרו אחריי. זה בעצם מילה אחת. כנמה טובה מפה. אז המפה זה שאין. נכון? זה שאין. וכאן המתואה זה מצב תודעה שהוא לא מצב של חסד, משהו ארצי, משהו לא רצוי. אז כאן המתואה מפה כן מצב של חסד. זאת אומרת שאין בו את האספקט הלא רצוי, הארצי, הסמסרי. זאת אומרת, יש פה תודעה שהיא תודעה של חסד, שהיא טובה. זה מעשה טוב, לשמור על תודעה כזאת. יש אספקט רביעי, וזה שבתודעה הזאת יש, אם הוא גאווה, Tangdempa. Gawa. Tangdempa. הרבה פעמים רואים את הצירוף הזה במילים, טנגדמפה, וזה בטיבטית להגיד שיש לו. כשאומרים שיש למישהו משהו, אז אומרים טנגדמפה. וגאווה מה זה? עונג. שמחה, עונג, זה גאווה. אז עכשיו נסכם, מה ארבע התכונות של התודעה החד נקודתית? זה זרם של תודעה, שהוא ממוקד באובייקט שלו, עם דרמפה חזקה, יציבה, ללא מחשבות נודדות, עם חדות, עם בהירות, עם הגדרה טובה. מצב תודעתי שהוא של חסד, ושיש בו שמחה ועונג. אז אם הגעתם למצב הזה, אתם בתודעה חד נקודתית. וזה כיף. זה מאוד כיף. שווה להתאמץ הרבה במדיטציה להגיע לשם. אנחנו גם קוראים לזה סמאדי. כשאנחנו אומרים סמאדי בהקשר של ההרצאות האלה, זה לא שינה, זה פחות משינה. אנחנו גם קוראים לזה טינגזין, שזה ריכוז חד נקודתי. אז זה מצב של חסד, מצב שהוא מוביל לחסד. אפשר להגיד גיהו אסם ועצה צ'יקפה. סמצה צ'יקפה זה תודעה חד נקודתית, נכון? על זה אנחנו מדברים. גאווה זאת אומרת שיש בו חסד. גאווה סמצה צ'יקפה. אז זרם של תודעה, יש לנו כל הזמן זרם של תודעה. תודעה כל הזמן עושה את שלה. עם חסד אנחנו משתדלים. הנקודה החשובה שתהפוך את זה לריכוז חד נקודתי, זה שזה יהיה מצב קונסיסטנטי עם האופן שבו לימדנו על סחירה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לשמור על המיינד במצב הזה באופן יציב. זה מה שזה אומר. ואנחנו ראינו בתיאורים שנתנו בפעם שעברה, אני חוזרת בעצם, שסחירה היא תהליך, ושבעצם זה לא פעם אחת אנחנו שמים את המיינד על האובייקט, כל הזמן מתעדכנים, בודקים שאנחנו עדיין שמה, וקוראים לזה גם בספרות, הוא גם קורא לזה שאנחנו זוכרים את האובייקט שוב ושוב. אבל זה יכול להטעות, הביטוי יכול להטעות. אז זה נקרא זוכרים את האובייקט שוב ושוב. הכוונה היא שקודם אנחנו קיבלנו הסבר על התהליך, כמו שקיבלנו בשיעורים שלנו, אחר כך אנחנו לומדים את ההסבר הזה, אולי לומדים אותו בעל פה אפילו, את התהליך של פיתוח הסמאדי, ואז בהסתמך על ההסבר שקיבלנו ושעכשיו אנחנו זוכרים אותו, אנחנו מכוונים את התודעה שלנו לעבר האינדיקטורים של האובייקט שלנו באופן שהוא מביא למדיטציה מאוזנת. אתם זוכרים, דיברנו פעם שעברה על איזון במדיטציה בין הקהות והערעור יתר. אז זה הכוונה, לזכור שוב ושוב, לזה הכוונה. זה לא אומר שאנחנו מפסיקים לרגע את המדיטציה ושוב נזכרים, זה לא מה שזה אומר. זה בעצם אומר רצף, זה אומר הרצף הזה של השארת התודעה על האובייקט באופן שתיארנו. עכשיו, איך תדעו שהגעתם או שאתם שם? לידי התרגול שלכם. אם לא תתרגלו, לא תדעו אף פעם. אם תתרגלו, יבוא זמן שתתחילו לגלות את האיכויות האלה שתיארנו, של הרצף, של היציבות, של השמחה, של החסד שבה, של העונג שבה. וכל אחד מכם צריך לגלות את זה בעצמו, בתוך התרגול שלו. ויהיו סימנים, יהיו מציינים שאתם בכיוון הנכון. שמציינים שאתם בכיוון הנכון. ככה שבסופו של דבר המורה הכי טוב שלכם זה ההתנסות שלכם, התרגול שלכם. בהסתמך על ההנחיות ששמעתם כאן אולי. אבל בסופו של דבר זה התרגול שלכם. וכל התהליך שבו אנחנו מייצרים את התוצאה הזאת, זה דרמפה, זה התהליך של הספירה, זה תהליך שלם שמייצר את הסמצה צ'יקפה, את התודעה החד נקודתית. ועכשיו דיוצן קאפה מביא תיאור נוסף שקשור למה שהסברנו עד עכשיו, ושלקוח מיצירה שנקראת, אם הוא אוטה, דואל ש. אז אוטה היה לנו, אולי אתם זוכרים, האמצע והקצוות, נכון. הוא זה אמצע ותא זה קצה, אז אוטה זה האמצע והקצוות, זה יצירה של... הסנגה הוריד ממייטריה, אחד מחמשת הספרים הגדולים שהסנגה הוריד מפי מייטריה. בסנסקריט היא נקראת מדיאנטה ויבאגה, יצירה על דרך האמצע. המילה דרל זה קיצור מדרל פאף, שזה בכתיב הזה פירושו באור. אז אוטה דרל זה באור על אוטה. והבאור כאן הוא של מאסטר וסובנדו. אז אוטה דרל זה באור של מאסטר וסובנדו על הספר של הסנגה. עכשיו אתם זוכרים, הם היו אחים, נכון? הם עבדו הרבה יחד. שפירוש המילה הסבר. אז יש כאן הסבר על הבאור על אוטה. ואת ההסבר כתב מאסטר סטירמתי. מאסטר סטירמתי שחי בהודו, גם כן מענקים הקדומים. וכאן ג'צן קאפה מצטט ממאסטר סטירמתי שמבאר את הביאור של מאסטר וסובנדו על היצירה של הסנגה שאותה הוא הוריד ממייטריה. כי מאסטר וסובנדו הוא מבאר את האוטה, ששם זה לא כתוב, הוא מבאר מה זה דרמפה, וזה כבר אמרנו קודם באחד השיעורים הקודמים, שהוא אומר דרמפה זה שאנחנו לא מאבדים את ההחזקה של אובייקט המדיטציה. אז זה בביאור. אז בא מאסטר סטירמתי ומבאר, מסביר מה התכוון מאסטר וסובנדו. והוא אומר דבר מאוד מעניין. זה לא שונה ממה שאמרנו, זה מוסיף על מה שאמרנו. הוא אומר שדרמפה היא שיחה מנטלית עם האובייקט. הוא אומר, דרמפה היא שיחה מנטלית עם האובייקט. ופה צריך להיזהר, כי הוא משתמש במילה שיחה. אנחנו צריכים להיזהר, כי כשאנחנו חושבים על שיחה, אנחנו חושבים על דיבורים, אנחנו בטח לא פותחים וסוגרים את הפה, אבל אנחנו גם לא מתעסקים בהרבה מחשבות על האובייקט. הוא לא מתכוון לזה. אם האובייקט שלנו זה הלמה, אז במקומות אחרים אנחנו מקשיבים. לא לזה הכוונה כאן. אנחנו לא משוחחים עם הלמה. הנה מה הוא מסביר. הוא אומר, קודם כל האובייקט הוא כזה שקיבלתם הסבר עליו או הנחיה עליו, במסגרת ההנחיות איך לפתח תודעה חד נקודתית. ואחר כך, אחרי שהסבירו לכם מה האובייקט הזה, עכשיו אתם אמורים לא לאבד אותו. מה ג'פה? אם זוכרים, זה היה לנו כבר קודם. מה ג'פה זה לא לשכוח. ולא לשכוח את האובייקט, פירושו לא לאבד אותו. שזה האספקט האקטיבי של הדרמפה. אז מה זה שיחה עם האובייקט? זאת אומרת שקודם כל, המורה נתן לכם את האובייקט, קיבלתם הסבר על האובייקט, ואחרי זה אתם אמורים לא לשכוח אותו. ולא לשכוח אותו, לזה הוא קורא שיחה. הייתי אומרת שמילה יותר טובה בעברית זה שהייה עם האובייקט. אתם מבלים זמן עם האובייקט, אתם נשארים עם האובייקט. אתם עושים ביקור אצל האובייקט ונשארים שם. כאילו שאתם משוחחים עם האובייקט, אבל הכוונה היא שאתם נשארים במגע עם האובייקט, מגע מנטלי עם האובייקט. אז השיחה היא שיחה מנטלית יותר במובן של מגע בין התודעה והאובייקט. מלכתחילה מה עשינו? הצמדנו את התודעה לאובייקט. אנחנו שומרים על המגע הזה. אז זה מעניין כשהוא מדבר על המגע הזה כעל שיחה. הסוג של קומוניקציה. ואם תחשבו על זה, אני חושבת יש לזה הרבה השלכות בכלל לנושא של מגע, מגע שיש לנו עם אובייקטים או עם אנשים. למה הכוונה? מה זה להיות יחד עם? אז השיחה המנטלית הזאת היא זו שמאפשרת לנו להחזיק את האובייקט ולא לאבד אותו. והדרמפה מאפשרת לא לשכוח את האובייקט, לא לאבד אותו. עכשיו, לפני שמאבדים את האובייקט, בשלב מסוים מעודד מתחיל לאבד את האובייקט. לפני שהוא יאבד אותו, יש למישהו ניסיון עם לאבד את האובייקט? מה קרה רגע לפני זה? עוד לפני זה. החלשות, יפה מאוד. המים נהיה יותר חלש, מאבד מהעוצמה שלו, נהיה קצת עמום, או קצת מאורפל. אז לזה קוראים ג'נה. שזה אותו שורש, הג'פה, שזה לשכוח. ג'נה זה מאורפל קצת. המים קצת לא ברור, קצת נחלש, כמו שדודו אמר, זה מילה טובה. אז השיחה עוזרת לנו לעשות מקפה מה ג'פה. מקפה זה האובייקט, מה ג'פה, לא לשכוח. לא להרשות את המצב הזה של החלשות שבסופו של דבר נגמרת באובדן. אם הוא ייקי מקפה ג'פה. אז יי זה מילה אחרת למיינד. יש סם ויש יי, זה מילה אחרת. מקפה אנחנו יודעים, זה האובייקט. ג'ופה זה המילה שמשתמשים בה כאן לשיחה הזאת שדיברנו. ג'ופה זה לבטא במילים, אבל פה לא הכוונה במילים. אז פה זה השיחה הזאת עם האובייקט, השיחה המנטלית עם האובייקט. על זה דיברנו, איקי מקפה ג'ופה. ועכשיו, סטירמטי, הוא מסביר מה זה האיקי מקפה ג'ופה הזה, מה זה השיחה הזאת. אמרו, יאן יאן. מקפה יילה צ'פה יאנג יאנג מקפה יילה צ'פה יאנג יאנג פירושו שוב ושוב יאנג יאנג שוב ושוב מקפה זה אובייקט לה על האובייקט אל האובייקט יי תודעה צ'פה זה לשים שוב ושוב לשים את התודעה על האובייקט אז אתם רואים, יש פה את השוב ושוב לזכור את האובייקט, שעל זה דיברנו קודם. אז דרמפה מתוארת בתיאור הזה כשיחה מנטלית עם האובייקט, וליתר פירוט, שוב ושוב לשים את המיינד על האובייקט. שוב ושוב לשים את המיינד על האובייקט. אז בעצם יש פה הרבה גורמים מנטליים שמשתתפים בתהליך הזה של הסחירה. שאחד מהם זה הילה צ'פה הזה, של לשים את התודעה על האובייקט. אז אנחנו צריכים שוב ושוב לעשות הילה צ'פה, לשים את המיינד על האובייקט. זה גורם מנטלי מבין הגורמים שמונים במצבור הרביעי. הזכרנו אותו כבר כמה פעמים. זה גורם אחד שמשתתף. אחר כך יש לנו את הגורם של הנער שמשתתף, זה העוצמה. ואמרנו שכדי לפתח סחירה טובה, אנחנו צריכים מדי פעם לבדוק את הדרפה שלנו, וכשאנחנו אומרים שוב ושוב לשים את המיינד על האובייקט, אין פירושו שאנחנו צריכים קודם לשכוח אותו. גם כשאנחנו עם האובייקט, אנחנו צריכים שוב להרים טיפה את המיינד ולשים אותו, לתחזק את ההחזקה שלנו. ולבדוק האם עדיין יש עוצמה, האם עדיין יש את הוודאות, את ה... ראייה הספציפית של הפרטים וכך הלאה. את כל זה אנחנו צריכים לתחזק במהלך התהליך הזה. אז בסיכום של מה שאמרנו עכשיו, זה שדרמפה מיועדת לעזור לנו לפתח תודעה חד נקודתית, וכדי לפתח אותה כהלכה אנחנו צריכים שוב ושוב לבדוק, לבחון את העוצמה שלה, וזה נעשה מעת לעת. ובאופן עדין, בצורה עדינה. אין פירושו מחשבה נודדת, זה עדיין כלול בתוך התהליך של פיתוח תודעה חד נקודתית, ושחשוב לעשות את זה כדי לפתח סחירה חזקה ומיינד שהוא מאוד בהיר וחזק. עד כאן. וגם, זה גם משהו שכבר אמרנו בשיעור השעבר, שאם אנחנו מפתחים מיומנות בתהליך הזה של התחזוק של הדרנפה, זה מאפשר לנו אחר כך לפתח ששין טוב. כי הרבה מהגורמים של ששין בעצם כלולים כאן. והתהליך הזה של הפיקוח או הבחינה שייך לצד של החוכמה, של היכולת הבחנה, של לשים לב. של לשים לב מה קורה, זה הצד של החוכמה. אז התרגול הזה של דרמפה, כמו שתיארנו בתהליך הזה, יוצר אווירה בתודעה שלנו, יוצר תנאים בתודעה שלנו, שמאפשרים לנו גם לפתח את הששין, וששין שהוא מאוד עוצמתי ומאוד חד. ומה אומר שיש לנו ששין שהוא עוצמתי וחד? זה אומר שיש לנו פחות נטייה לפתח את הקהות או את האי שקט. כי אנחנו נתפוס אותם עוד לפני שהם השתלטו לנו על המדיטציה. כי אם אנחנו יושבים במדיטציה ואנחנו כל הזמן מפתחים את הג'ינגווה ואת הגופה, כל הזמן, אתם זוכרים, תיארנו את הנדנדה הזאת, או שאנחנו בקהות או שאנחנו באי שקט, אנחנו מנסים לתקן את האי שקט, נופלים לקהות, מנסים לתקן את הקהות, נופלים לאי שקט, ולמעשה, זמן מה אין לנו ברירה אלא להיות שם עד שנלמד לנהוג. אז צריך סבלנות עם התהליך ולתרגל אותו. אבל בסופו של דבר צריך לעבור לצד השני ולהישאר במדיטציה המאוזנת. כי אם אנחנו כל הזמן מפתחים או את הקהות או את האי שקט, אז תודעה נהיית מאוד לא בהירה, לא שקטה. היא כל כך לא בהירה ולא שקטה כל הזמן, שאנחנו לא יכולים אפילו לזהות אם הם מתחילים לקרות, הג'ינגווה והגופה, האי שקט והאירות. לא תופסים אותם כשהם מתחילים להתעורר. זה כאילו אנחנו עדיין, תלמיד נהיגה מתחיל, ואנחנו עדיין עושים את הסטיות החדות של ההגה, ואנחנו לא יכולים לשים לב כשיש סטייה קלה מן הנתיב. כי אנחנו עדיין עסוקים לתקן את השגיאות הגסות שאנחנו עושים. לעומת זה, אם אנחנו מתחזקים את התרגול של הדרמפה, כמו שתיארנו, אז זה יקרה פחות ופחות, ובאופן אוטומטי יתפתח ששין חזק. או במילים אחרות, מה שאנחנו בעצם טוענים, מה שג'סון קאפה טוען, זה שהפיתוח של דרמפה, כמו שתיארנו, פיתוח טוב של התהליך, הוא חיוני לפיתוח טוב של ששין. אבל קודם אנחנו חייבים לטפח את התהליך הזה של הדרמפה לפני שאנחנו יכולים לטפח את הששין. למה? למה זה חייב לבוא קודם? אם אין לנו דרמפה, אנחנו אפילו לא על האובייקט, אז על איזה קהות אני מדברת? אני לא חייבים אפילו, אני לא חייבים לטפל במצבים האלה שיש לי בתודעה, המחלות האלה שיש לי בתודעה של הקהות ושל האי שקט, לפני שאני על אובייקט. אז קודם אני צריכה ללמוד איך להישאר לאובייקט. אז זה קורה בתוך תהליך הסחירה, בתוך התהליך הזה של טיפוח הסחירה. ואם עשיתי את זה שם טוב, ואני מגיעה בסופו של דבר למצב שאני יכולה להישאר על האובייקט לפרקי זמן, בהתחלה קצרים, ואחר כך יותר ויותר ארוכים, ואחר כך אפילו ברצף, רק אז אני יכולה להתחיל לטפח את הששין, כי רק אז אני בכלל אשים לב לאיכות המיין שלי, כשהוא על האובייקט. לפני זה אני אפילו לא אשים לב. זה רמה אחרת של התבוננות במיין שלנו, במדיטציה. וג'סון קאפה, אחרי שהוא גומר לתת את כל ההסבר, אז הוא אומר, חשוב שתבינו את מה שאני אומר כאן. אז זאת הייתה המטרה שלנו בשני השיעורים הקודמים, ועד עכשיו בעצם, זה ההדגשה לתהליך הזה של טיפוח נכון של הסחירה, כדי לאפשר אחר כך מדיטציה יעילה, תרגול מדיטציה שהוא יעיל ומתקדם ומתפתח מהר ומביא אותנו לתוצאות מהר. אז ג'סון קאפה מעולה בתשומת הלב המדהימה שלו לפרטים ולתהליך ולדינמיקה שלו וביכולת שלו לתאר את זה. יכול לשאול לתאר את זה בפרטי פרטים בצורה מדויקת, שאת זה צריך את המיינד של ג'יסון קאפה, מאוד קשה למצוא את זה במקום אחר. ולעומת זה, אם מסתמכים על ההסברים הגיוניים שלו ולומדים אותם היטב ומבינים אותם היטב, זה חוסך לנו שנים, שנים, וזה יכול לעשות את ההבדל בין להשיג את המטרות בחיים האלה או לא. אז זה מאוד חיוני, מאוד חשוב. ולמעשה, אני הייתי ממשיכה ואומרת שבלי ההסברים האלה, בלי הסתמכות על הסברים כאלה, קשה להאמין שנצליח להגיע למדיטציה מושלמת. אבל שמעתם אותם עכשיו, אז זהו, יש לכם את הכלים. אז עד כאן הדיון על הדרמפה. תודה רבה לתורני המיקרופון.
למה דבר עלה? ראשית, תודה. הלימוד מפעים, ופינתי זה ניתוח מדוקדק של תהליך של מה שלי קורה במיינד. פשוט מרגש. אני רציתי שני דברים שאני הבחנתי. אם אני לא מפעילה את העוצמה ואת הוודאות, האובייקט נחלש. זה דבר ראשון שהבחנתי. ודבר שני שהבחנתי, שאם אני כן מפעילה, אז זה תופס לי את כל המיינד. זאת אומרת, אין מקום שם להסחות דעת.
נפלא. תודה רבה.
ממש. ועוד דבר, זה נורא עוזר, יומן המדיטציה שהתחלתי לעשות מהסמסטר הראשון, סוף סוף נפל הסימון, הוא פשוט עוזר מדהים, כי אני אחר כך יושבת ורואה מה קרה לי במיינד, וככה אני מסתכלת על הנקודות החלשות, אז ממש ממש תודה.
תודה רבה. תודה רבה על התרגול. תודה רבה.
כן, גם אני מצטרפת להוקרת תודה, נמלה באמת, לימוד באמת 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 מיוחד ומדהים ו... לא יודעת איך אפשר לעשות את הדרך להיות מיומן בלי הנחיות כל כך מפורטות. תודה. אז יש לי שתי שאלות. אחת זה שבשלב שהתמונה היא פחות בהירה ממה שהסקת בהתחלה, אבל את עדיין מרוכז באובייקט, אבל התמונה היא פחות בהירה. קשה לי להבחן איזה שלב אתה נמצא שם, וכשאתה מנסה להחזיר את העוצמה, אתה עדיין על האובייקט, אז אתה בהסחת דעת?
את בהסחת דעת יזומה, אז אנחנו לא נקרא לזה הסחת דעת. את לרגע מתקנת את עצמך. אם את שמת לב, אם את לא שמה לב וזה הולך ונחלש, אז זה לא לכיוון הסחת דעת, זה לכיוון של קהות.
דיין מגייסת שם מחשבות של, כן. רגע, אז איך האובייקט נראה?
כן.
ולפעמים הוא עולה לא בדיוק באותו אופן או מדויק שזה היה מקודם. כן. אז יש שם עדיין מין רחש כזה.
כן, זו אותה שאלה שרון שאל. כן, את מתערבת בתהליך. את מתערבת בתהליך כדי לתקן אותו. ואנחנו עדיין אומרים שבמסגרת האימון להשגת דרמפה טובה, אנחנו עדיין קוראים לזה האימון של השגת תודעה אחת נקודתית. וזה מאוד רצוי וחשוב. מאוד רצוי ומאוד חשוב. האמת היא שכשהמדיטציה קצת מתחזקת ומתחילים יותר לשים לב מה קורה במיינד, אז רואים שהוא רחוק מלהיות חד נקודתי, אפילו כשאנחנו עם האובייקט. יש לנו כל הזמן רחש בחש. יש לנו מיליון דברים גורמים במיינד שלנו שמשמיעים את כולם ואנחנו לא כל כך שמים לב אליהם, כי הם הרבה פעמים לא מודעים לנו. וכשהמדיטציה מתחזקת, הם עולים למודע, ואז קורה תהליך טיהור גם, פתאום כל מיני דברים שלא שמנו אליהם, לא רצינו לשים אליהם לב, מתחילים לשמיע הכל, ואנחנו מתחילים לראות אותם, שבמצב רגיל אנחנו לא רואים אותם, שזה צריך ללכת לריטריט כדי להתחיל לראות אותם ולטהר אותם, ואז מתחיל גם תהליך טיהור. הוא לא אפשרי, התהליך טיהור הזה, אם לא נכנסים עמוק לתוך המדיטציה, כי אנחנו לא נראה את הדברים האלה. השתקנו אותם, דאגנו הרבה להדחיק אותם ולהשתיק אותם, כי הם לא נוחים לנו. אבל הם מוכרים את תודעתנו anyway, והם כל הזמן מדברים. יש שם מקהלה של המון קולות שמדברת. אז זה לא שעכשיו אני עם זה וזהו. בעצם זה רק אשליה שיש לי, שלא הגעתי לטינגנזין, רמה 9. אולי עוד קודם, רמה 7-8. לפני זה יש עוד הרבה קולות שם שמדברים. אז כשאנחנו מתערבים באופן יזום בתהליך, זה כלום לעומת המקהלה הזאת. רק על זה אנחנו מודעים. זה כל קטן לעומת המקהלה ששרה שם ברקע. בזה שאנחנו מתערבים ומחזקים את התהליך, זה מה שמאפשר לנו בסופו של דבר להשתיק את כל הקולות האלה, שאנחנו לא רוצים אותם בעצם. הם עושים את שלהם בלי שיש לנו שליטה. אנחנו רוצים להשיג שליטה. כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן. המיין שלנו לא שקט לרגע. אנחנו לא יודעים מה זה מיין שקט. אין לנו מושג מה זה מיין שקט. למה שינה מלווה בכזה עונג פיזי ומנטלי? פתאום יש שקט. פתאום יש שקט. הוא מזומן לכל אחד מאיתנו ברגע שנשתיק את כל הרעש הזה, אבל שאין לנו שליטה עליו. המיין שלנו כל הזמן מדבר באלפי קולות, כל הזמן. אז לא לדאוג להתערבות הקטנה הזאת שאנחנו עושים בתהליך. לא לדאוג, אוקיי?
למה לא? אני כל השבוע ניסיתי להבין, יותר להרגיש, מה זה להחזיר אינטנסיביות למדיטציה. באופן אינטלקטואלי אני משווה את זה, כאילו אני נוסעת על הכביש ואני רוצה להיות כל הזמן במהירות 100, ואני מתמקדת על הכביש, אבל פה ושם אני חייבת להסתכל על מד, כדי לראות שזה 100 ולא קצת יותר, קצת פחות, ופה ושם קצת במראה, כדי לראות שאין שום סכנה. ואז חשבתי לעשות אותו דבר במדיטציה, ואיך זה מתבטא אצלי, זה שכשאני פה ושם נזכרת בדרמפה, אז הדרמפה זה הוא כאילו סורק את כל הגוף, ואז אני רואה שיש לי קצת אולי מתח שרירי, ואז אני מרפאה, וקצת ככה כתפיים, וזה מחזיר לאינטנסיביות. שאלה אם אני עושה משהו לא נכון.
את עושה קצת משהו אחר. לא הייתי אומרת שזה בסתירה, אבל את קצת הולכת למקומות אחרים. בשלב מסוים זה מתאים ללכת לשם. אני חושבת שעוד לא בשלב הזה. כשאנחנו מדברים על אינטנסיביות, על נער, ההשוואה היא שנתנו אותה כבר. זה כמו לשבת בסרט. ואני יכולה לשבת אישה מהפסיבית ככה ולתת לתמונות לבוא אליי, ואני יכולה להיות מאוד מעורבת במה שקורה. אז את מאוד מעורבת עם האובייקט. אתם יודעים, לפעמים אתם לוחצים יד למישהו וזה כזאת לחיצה. לפעמים הם לוחצים את היד. ואתם רוצים להיות שם במקום של נוכחות חזקה, של עירות גדולה, של חיות גדולה. לזה הכוונה יותר. זה בהחלט יכול להתבטא בגוף, אין ספק, אבל יש סכנה שאם תלכי יותר מדי ותתחילי לסרוק את הגוף, אז את כבר באמת תאבדי את האובייקט. אז להיזהר.
זה קורה לי באופן אוטומטי, אז כנראה זה השכה כזו שצריך להיזהר, אבל התחושה שזה עוזר לי להחזיר את עצמי לתוך המדיטציה. ואז אני עוד פעם שם, בגלל שאני פתאום מודעת על הכל.
אז אם זה עוזר, זה טוב. וכמו שאמרנו, הניסיון שלכם, אתם צריכים לבדוק את זה בתוך התרגול שלכם. תודה רבה. תודה רבה על התרגול.
מה שאני הרגשתי בשבוע האחרון, וזה בעצם מאז הפרח, שהחזקנו. כי הייתי משוכנעת עד הפרח הזה, שאני לא רואה שום דבר במדיטציה. אבל את הפרח הזה אני רואה גם עכשיו. זאת אומרת שמה שבעצם שינה זה ההתכוונות. שכל מה שהיה ההבדל זה ההתכוונות החזקה לראות או להחזיק או לקבע או לא לתת למחשבות נודדות להגיע. זאת אומרת העוצמה של ההתכוונות היא בעצם כל ההבדל.
תודה רבה, כן. מה שאני שומעת בתיאור שלך זה שני דברים. אחד זה ההתכוונות וכך הלאה, שזה נפלא, ועל זה אנחנו מדברים בעצם. אבל את גם אמרת שלפני זה היית משוכנעת שאת לא רואה שום דבר. אז זה משהו אחר.
הייתי משוכנעת שאני לא רואה דבר במדיטציה.
אז זה נושא אחר קצת. יש הרבה אנשים שחושבים שהם לא יכולים לעשות הדמיות, ושהם לא יכולים לראות שום דבר. יש כאן אנשים כאלה? הם מגיעים לרטריט של 3 שנים, ואחרי שנה וחצי יום אנחנו לא יכולים לראות כלום. לפעמים אנשים מצפים שהם יעצמו את העיניים, והם יראו איזה סרט בצד הפנימי של האף אפיים, ושם זה יהיה הפרח. לא לזה הכוונה, אל תצפו לראות סרט בצד הפנימי של האף אפיים. יש אנשים שמצפים לזה, ואז הם רואים שחור, והם אומרים אני רק רואה שחור. אם אני אגיד לכם תציירו עיגול, אתם יכולים לצייר עיגול? יש מישהו שלא יכול לצייר עיגול כשאני אומרת לו תצייר עיגול? אז איך אתם מצליחים לצייר עיגול? יש לכם תמונה של עיגול בראש, שאותו אתם מציירים. בלי שהייתה לכם תמונה של עיגול בראש, אתם לא יכולים לצייר עיגול. אז אין אחד שלא יכול לדמות עיגול. עכשיו זאת צורה פשוטה, אם אני אגיד צורה מנדלה עם 32 מלאכים, זה יהיה יותר קשה. אבל כל אחד מאיתנו יש לו תמונות מנטליות. לכולנו יש. הרבה פעמים מחפשים אותם במקום הלא נכון. הם לא יהיו על אף הפיים. אנחנו מדברים על אובייקט מנטלי. אז כל פעם שאתם חושבים שאתם לא יכולים לדמות, תחשבו, האם אני יכולה לראות עיגול בעיני רוחי? אתם בוודאי יכולים, כי רגע לפני שציירתם אותו על הדף, אתם ראיתם אותו בעיני רוחכם. תנסו להתחבר לרגע הזה, לתפוס את הרגע הזה, ותראו שאין שום בעיה. כל אחד באיתנו, שהוא לא נולד עיוור, יכול לדמות דברים. יכול לדמות דברים, ויכול לפתח את היכולת הזאת, מאוד מאוד, תוך כדי תרגול.
גם אני רוצה להצטרף להוקרות. הלימוד הזה מדהים, פשוט גם ברמה המנטלית, אבל גם ברמה האינטלקטואלית, ממש מדהים. שרחל דיברה והיא אמרה שלפני הפרח היא לא ראתה, ואחרי הפרח פתאום היא ראתה, אז אני אמרתי לעצמי, אבל אני הפוך. אני הייתי בטוח לפני הפרח שאני רואה, אחרי הפרח פתאום היא ראתה. שלא, כי חשבתי אני עושה מדיטציות ואני רואה דברים ומדמיין ומדמה, ואחרי הפרח שביקשת להיזכר בפרטים, פתאום אני הבנתי שאני לא צריך כמעט פרטים. ואני הבנתי מה המשמעות של בהירות. מה המשמעות של אי-בהירות.
תודה רבה. כן. אז זה לא שאתה לא רואה, אלא ששמת לב שאתה לא רואה בוודאות, באופן ספציפי. וזה מאוד בעל ערך, לשים לב לזה. כי אז אתה מתחיל לחדד, אתה מתחיל להסתכל. אתה סוף סוף מתחיל להסתכל, וזה נפלא.
ואז אני התחלתי השבוע לעשות את המדיטציות, ואותי אני אעשה את זה בדיוק לפי הספר שאת הסברת, את כל הפרמטרים, מה שקרה, זה עוד דבר שראיתי תמונה של האובייקט, אובייקט זה את, ואמרתי את זה, אוקיי, אני צריך עכשיו את העוצמה, ולשים את המיינד על האובייקט, והאובייקט התפוגג. כעבור 3 שניות, אני ידעתי שהוא שם, אבל לא ראיתי אותו. אני ידעתי שיש שם משהו, אבל אני הפסקתי לראות אותו, והבנתי שהרבה פעמים בעבר, אני בצורה כזאת עשיתי מדיטציה. שאובייקט כל הזמן הופיע ונעלם, אבל אני התייחסתי לזה שהוא קיים, וזהו, זה בסדר. וכל השבוע זה חזר על אותו דבר, זאת אומרת, אני לא הצלחתי בכלל יותר ממספר שניות, זאת אומרת, למעשה אני צריך כאילו להתחיל מחדש כל פעם.
תודה רבה אפי. מה שאפי מתאר זה בדיוק התהליך של לתרגל דרמפה, של לפתח את הדרמפה. זה בדיוק התהליך שאתם אמורים לעשות. הוא שם לב כמה עוד יש לו לעשות, וזה מצוין, מצוין. תמשיכו לתרגל, תפתחו דרמפה ששומרת אתכם באופן חד נקודתי לאורך זמן, בזרם של תודעה, עם מיינד רב חסד, ובעונג ובשמחה על האובייקט. זה המטרה של התרגול. זה הכל. מצוין. תודה רבה. הנושא הבא שעדיין קשור קצת לדרמפה, אבל בעקיפין, וזה הנושא של כמה זמן לתרגל, כמה זמן לשבת במדיטציה, משך הזמן של המדיטציה. ופה יש כמה נקודות שהן לינגוויסטיות, אני אדלג עליהן. והשאלה היא כמה זמן אנחנו צריכים לשבת ולהתמקד באובייקט. ורוב המורים בשושלות הטיבטיות אומרים, עדיף יותר ישיבות שהן יותר קצרות, כל אחת קצרה יותר. ולמתרגלים מתחילים, אני בהחלט חושבת שזה 100% נכון. מאוד חשוב שהמדיטציה שלנו תהיה אפקטיבית. ואם עוד אין לנו דרמפה טובה, ואנחנו עדיין עובדים קשה, כמו שאפי תיאר לנו, עובד קשה, אובייקט נעלם, או נטליה תיארך, הוא נחלש, או יעל, כל אחד מכם בעצם תיאר תרגול, תודה רבה לכם, אתם תרגילים נפלא, תודה רבה לכם. אבל זה עבודה, זה עבודה, ואנחנו מתעייפים קצת מהעבודה הזאת, ומגיעים לעייפות מנטלית וכבר לא יכולים לעשות אותה, אז אין טעם לשבת במדיטציה כשאתם כבר לא עושים את העבודה. חבל על הזמן. תעשו משהו אחר עם הזמן. תקומו, תעשו יוגה, תעשו משהו אחר. ואולי פשוט סיבוב בחדר, או אם אתם נגיד החלטתם, יש לכם זמן מוקצב חצי שעה למדיטציה, אבל המיינד שלכם עד לא יכול חצי שעה לעשות את המלחמה הזאת בעצמו. אם אתם יכולים 5 דקות ביעילות לעשות את זה, ואחרי זה אתם רואים שאתם לא מסוגלים יותר, אז תקומו, תעשו משהו אחר, ותשבו עוד פעם. זאת אומרת, עכשיו אני 5 דקות עוד פעם יושב ביעילות. בהדרגה המשך הזמן הזה גדל. הייתה כתבת שבאה לראיין אותי לפני כמה ימים, שאלה אותי כמה זמן ישב ככה במדיטציה. אז אני יכולה להגיד בכנות שלקראת סוף הריטריט יכולת לשבת 4 שעות במדיטציה. זה מגיע, זה מגיע עם התרגום, שזה צריך לריטריט, וצריך את הרמה הזאת. אבל אל תשבו 4 שעות אם אתם לא יכולים אפילו 5 דקות לשבת שם בריכוז. אל תשבו שעה אם אתם לא יכולים לעשות. אז תתאימו את משך הישיבה ליכולת שלכם. ובהדרגה גם תעשו הפוך. מכיוון שאתם מתאמצים, אתם מנסים קצת כל פעם למתוח. אז אם יכולתם 5 דקות, השבוע תנסו בשבוע הבא ללכת על 6 דקות. לא קפיצה גדולה, לא לעבור מ5 דקות לשעה, אלא בהדרגה. כל דקה זה התקדמות. ומגיע הזמן שגם משך המדיטציה מתארך מעצמו. אתם פשוט מפתחים מיומנות. וגם האיכות שלה משתפרת. ושני הדברים הולכים ביחד. אז חשוב לעשות את זה, להתאים ככה בצורה כזאת את משך הישיבה שלכם, כי אחרת מה קורה? אחרת אתם יושבים ונלחמים במיינד שלכם, וכבר אין לכם כוח, כבר אין רעננות, ואתם עוד פעם עושים את זה, וזה נהיה קשה, וזה נהיה כבד, ובפעם הבאה שאתם מסתכלים על הכרית, אומרים, אוי, אוי. ואם אתם ממשיכים לעשות את זה בצורה כזאת, אז הכרית הופכת לאויב שלכם. וזה משהו שאתם לא אוהבים, וזה משהו שיוצר לכם אסוציאציה שלילית. אסור ליפול לשם. המדיטציה זה הכלי שיוציא אתכם בסופו של דבר מסמסרה. אתם צריכים לאהוב אותה. אתם צריכים לאהוב את הישיבה על הכרית. אז היא צריכה להיות מהנה. אז כשזה מגיע לשלב שאתם מתאמצים, וזה כבר איבד את הלחלוכית, תעשו משהו אחר. תעשו משהו אחר ותחזרו. אז זה הנחיה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, לשמור על ההתלהבות של התרגול. מאוד חשוב. יש גם אספקט, כשיושבים הרבה זמן, לאורך זמן, אם עוד לא פיתחנו מדיטציה מושלמת, ואנחנו לא מתרגלים יום יום, אפילו אם פיתחנו, אם לא מתרגלים כל הזמן, חשוב להמשיך לתרגל גם אחרי שהגיע למצב מצוין. אם לא, אז יש לנו יותר נטייה לג'ינגווה וגופה, לקהות ואי שקט, אם הישיבה מתארכת מדי. אז גם כאן צריך רגישות. הרבה מהכתבים העתיקים בכלל לא מדברים על הנושא הזה, לא מתעסקים איתו. מאסטר קמלה שילה בספר השלישי שלו כן מדבר עליו, זה הספר שאנחנו לא לומדים, ושם הוא נכנס להגדרות, אבל יש עניין של פרשנות, איך לפרש את ההגדרות שלו, אז אנחנו לא נלך לשם. נחזור לג'סון קאפה בנושא הזה, הוא אומר גורמים המנטליים של דרמפה ושל ששין, אנחנו צריכים לתחזק אותם כמו שתיארנו, ותיארנו את התהליך, הוא כותב בר בר דו. אתם זוכרים בר בר דו? לפרקים, בר בר דו. לא לעתים קרובות מדי, אבל גם לא לעתים רחוקות מדי. אנחנו צריכים למצוא את התדירות הנכונה שממשיכה את הזרם היציב של המדיטציה הטובה שלנו. ובמקביל עם הששין, לבדוק את הג'ינגווה והגופה, של זה נדבר יותר מאוחר. ואם אנחנו לומדים לעשות את הבדיקה הזאת בצורה יעילה, לפרקים, אבל לעתים לא רחוקות מדי ולא קרובות מדי, אז אנחנו יכולים להאריך קצת את הישיבה שלנו. כשאנחנו מפתחים את המיומנות הזאת, אנחנו יכולים להתחיל להאריך את הישיבה של המדיטציה. אם אנחנו עדיין לא מיומנים, והסחירה שלנו מעורפלת או חלשה, ואנחנו נמשכים לאיזה אובייקטים אחרים שהם לא אובייקט המדיטציה שלנו, במצבים האלה, אפילו אם יש ג'ינגווה וגופה ויש, אנחנו אפילו לא נבחין שזה קורה, כי אנחנו אפילו לא עם האובייקט, כמו שאמרה דורי. או שלא נבחין, או שאם כן נבחין, זה ייקח לנו יותר מדי זמן להבחין בהם, ובינתיים בזבזנו הרבה זמן בישיבה שהיא לא הייתה אפקטיבית. כן, אז או שבכלל לא נבחין בג'ינגווה והגופה שהתעוררו, או שבמצב קצת יותר מתקדם, שאנחנו אולי לא מאבדים לגמרי את האובייקט, הוא ישנו שם איכשהו בצורה חלשה יותר או חיוורת יותר, איבדנו אנרגיה, אז הג'ינגו הגופה אולי התפתחו, אבל ייקח לנו יותר מדי זמן להבחין. אנחנו עדיין עם האובייקט, אבל אנחנו לא מספיק מיומנים, לא מספיק חדים. חשוב שאנחנו נלמד בסופו של דבר להבחין בהם מהר, וללמוד להבחין בסימנים שמעידים שהם עומדים לבוא. כי לפני שיש לנו קהות, יש סימנים שהיא הולכת להתפתח. או לפני שבא איש שקט שזורק אותנו מהאובייקט, יש סימנים לזה. אז אנחנו צריכים לחדד את ההתבוננות שלנו בתהליכים שקורים במיינד שלנו, כדי שנבחין במצבים האלה כשהם מתפתחים, לפני שהם התפתחו למלוא האפקט שלהם. אז ישיבה ארוכה מדי, כשעוד אין לנו את המיומנות הדרושה, לא מפתחת את המדיטציה הטובה שלנו, היא פועלת כנגדנו בעצם. אז פה אנחנו צריכים את התבונה, אנחנו כן צריכים לתרגל, אנחנו כן צריכים לעבור מעבר לחמש דקות ביום, אבל אנחנו לא צריכים לשבת בצורה שהיא לא עובדת בשבילנו, ולא ליצור הרגלים רעים. אז מה לעשות? ללמוד את ההנחיות בצורה מפורטת ככל האפשר, וליישם אותן. לא לתת לישיבות ארוכות מדי להפוך למכשול למדיטציה שלנו, או מכשול לדרמפה, או מכשול לפיתוח ששין עוצמתי. אז זה הגורם העיקרי שמכריע כמה זמן אתם צריכים לשבת. אם לסכם, משך הישיבה של המדיטציה שלכם צריך להיות לא יותר ארוך מהזמן שבו אתם מסוגלים להחזיק דרמפה וששין שהם חזקים וטובים. אם אלה מתחילים להחביר, להיחלש, זמן לעצור. זמן לעצור לפני שאיבדתם אותם לגמרי, לא לחכות עד שכבר הכל הלך וזה כבר בכלל לא דומה למדיטציה. לקום לפני זה. לקום לפני זה כדי שיהיה לכם אסוציאציה טובה, זיכרון טוב מהתרגול שלכם, שזה יהיה משהו שאתם רוצים לעשות, משהו שזה כיף לכם לעשות, שאתם מרגישים את ההתקדמות ואת העבודה עם המיינד. אם אתם מתחילים ועוד יש לכם דרמפה וששין חלשים, המדיטציה צריכה להיות קצרה, אפילו כמה דקות, לעצור, לעשות משהו אחר, להרים את האנרגיה ואז אחזור לשבת. אז זה מתי אתם צריכים לקצר במדיטציה, מתי הגיע הזמן להאריך במדיטציה, שוב אני חוזרת. אם הדרמפה נשארת לא רעה, אם אתם מצליחים לשמור כבר על דרמפה די טובה, אתם מצליחים לתפוס את הג'ינגווה והגופה די מהר, אז אלה הכל סימנים שהמדיטציה משתפרת, ואתם יכולים בהדרגה להאריך את משך המדיטציה. עוד נקודה ששייכת לדיון הזה, אם אתם מתרגלים מדיטציה וקורה משהו, מחלה או בעיה כזאת או אחרת חיצונית, אל תכריחו את עצמכם לשבת לתרגל כשאתם חולים או לא מסוגלים לעשות את זה, כי זה יכול להיות מאוד לא יעיל. וזה יכול ליצור שוב את האסוציאציה השלילית הזאת ביחס לתרגול, ואתם לא רוצים את זה, אתם רוצים למנוע את זה. אז תנו למחלה את הזמן שלה, תנו לה לחלוף. תלוי איזה מחלה ואיפה אתם נמצאים כמובן, אבל אם זה מצב שמאוד לא נוח לעשות בו מדיטציה, אז תנו לעצמכם הפסקה. כן. קחו פסק זמן, תרשו לעצמכם לקחת פסק זמן, תיתנו לתהליכים מה שהם צריכים להתפתח, ואחר כך תחזרו. תחזרו עם אנרגיה מחודשת ובשמחה. אז עכשיו שאתם יושבים ומתרגלים, ואתם כבר בערך יודעים כמה זמן בשבילכם כרגע זה מדיטציה יעילה, אז לפני שאתם מתיישבים בפעם הבאה, אתם עושים תוכנית. נגיד שאתם יודעים שחמש דקות זה זמן בסדר בשבילכם, ושש כבר לא. אז עכשיו אתם עושים תוכנית, עכשיו אני יושב למחרת שאתם באים. כי מה שקורה זה, יש לנו איזה שלב במדיטציה שפיתחנו, אבל עוד אין לנו יציבות בשלב הזה. יום אחד חמש דקות נפלאות, יום שני אפילו שלוש דקות אני לא יכולה להחזיק. אז זה לוקח זמן עד שמתייצבים ואפשר להתקדם. זה תהליך כזה כל הזמן, back and forth, כל הזמן. כל הזמן. התקווה היא שהוא בעלייה, יש תנודות סביב איזשהו קו עולה. אבל אם אתם נגיד רואים שחמש דקות סביר לצפות מעצמכם, אז לפני שאתם מתיישבים פעם הבאה, אתם, עכשיו אני אשב חמש דקות והן יהיו טובות. מראש תגידו את זה. ואז ההחלטה הזאת עוברת לרקע, אבל היא תומכת בכם ברקע לעשות את התרגול טוב. ושוב, ההנחיה לעולם לא להפסיק את המדיטציה כשהיא כבר נהייתה לא טובה. אתם צריכים תמיד לקום כשהיא עדיין טובה. לקום כשהיא עדיין טובה, זה קשה. זה כמו משקיע שהוא צריך לדעת, לעזוב כשהגיע הזמן לעזוב, זה קשה. זה לשחרר אחיזה. לקום כשזה עדיין טוב, לא לעזוב כשהדברים כבר הגיעו למצב לא טוב, ידרדרו, לא לחכות עד אז. אז זה נכון במדיטציה, זה נכון בכלל. אתם מרגישים שהגיע הזמן לעזוב משהו? אל תעזבו כשזה לא טוב. קודם תפתרו את הבעיה ורק אז תעזבו. אז להפסיק במקום שאתם מרגישים שאני עוד יכולה להמשיך, אבל לא אחרי שזה כבר הלך, מת. מה שקורה אם אתם נצמדים למדיניות הזאת, של להפסיק שזה עדיין טוב, אז אתם מפסיקים את המדיטציה לפני שהיא הסתיימה לכם. אתם מסיימים אותה לפני שהיא הסתיימה. ואז בפעם הבאה שאתם מתיישבים, אתם ממשיכים מאותו מקום. במשך הזמן, תראו, נוצר קצב כזה, שאתם קמתם מהישיבה, העברתם את כל היום, עשיתם מה שעשיתם במשך היום, פעם הבאה אתם מתיישבים, ואתם מתחברים לאותו מקום, ומתקדמים משם. ואז החיים הפנימיים שלכם מתחילים לקבל ממד ועוצמה ועניין, וזה כיף. אז ההצעה כאן, במילים אחרות, היא לא להיות עקשנים מדי. לא כוח, עכשיו אני יושבת, לא להביא עקשנות לתוך המדיטציה שלכם. נחישות כן, עקשנות לא. כשהגיע הזמן לקום, כי עוד אין לכם את השרירים האלה, אז אין, אתם עוד לא יכולים להרים מדיטציה של 4 שעות, אז אל תתעקשו על זה. אז תעבדו לקראת זה. אז זה האומנות של לעבוד עם המיינד שלכם. כי אתם כן רוצים לאלף אותו, הוא פיל פרוע, אבל אתם לא יכולים לעשות את זה בכוח. אז בתבונה. בתבונה אתם יכולים. פבון קרם פוצ'ף, הוא נותן דוגמה של למה מימים עברו, שהוא היה למה גדול, והוא נתן לימוד לתלמידים שלו, לימוד שנקרא ג'ה לונג. לונג זה, אתם יודעים, זה לימוד, וג'ה פה זה שיר. אז זה סוג של לימוד שבו הוא רק מקריא להם איזה טקסט. הוא מקריא לתלמידים טקסט בתור לתת להם ברכה. הוא מתאר שהוא הגיע בטקסט לשורה שאומרת שיש זמנים בחיי המתרגלים שהם צריכים להתמקד בשיפור התודעה שלהם ולא לדאוג כל כך לשפר אנשים אחרים. וכשהוא הגיע לשורה הזאת הוא כל כך התרגש שהוא התחיל לבכות. והוא התחיל לבכות והיה צריך להפסיק את הלימוד. ולמחרת הוא חזר ללמד, קרא את השורה הזאת ושוב התחיל לבכות. כי הוא חזר לאותו מקום. אז זה המשל, מה הנמשל? אתם לא רוצים לקום מהמדיטציה במקום הזה של הבכי. כל פעם לחזור למקום הלא טוב של המדיטציה שלכם. אתם רוצים לקום במקום טוב.
למה לייקה? יש לנו מדיטציה אנליטית ויש לנו מדיטציית קיבוע. האם זה חל שווה על שתיהן? מה שכרגע אמרנו, כי למשל במדיטציה אנליטית אני יכולה לשבת יותר זמן מאשר בקיבוע.
אבל אותו כלל חל על שניהם. הזמן הוא שונה, אבל הכלל חל על שניהם. בכל מקרה אנחנו רוצים להיות חברים טובים עם המדיטציה שלנו.
אבל זה הפרשים גדולים.
That's okay.
כן. ועוד שאלה, אני לא כל כך הבנתי קודם את ההבדל בין תודעה חד נקודתית לריכוז חד נקודתי. הטינין זין הוא מאפיין של תודעה חד נקודתית?
הטינין זין זה המצב שבו נמצאת תודעה כשהיא חד נקודתית. הם דומים, הם כמעט אותו דבר.
אבל זה לא אותו הדבר.
טינין זין זה המצב של הריכוז. בעוד שסם פה מדובר על תודעה שהיא חד נקודתית. הנושא הוא קצת אחר, הנושא של המשפט הוא קצת אחר. אבל הכוונה לא אותו דבר.
הבנתי, תודה.
כן, בסופו של דבר.
למה שאלה טכנית, כדי להיכנס אפילו לשיעורים, אנחנו צריכים לדווח על 15 דקות 6 פעמים או 3 פעמים.
כן.
עם הזמנים.
כן. אם את לא יכולה ברצף 15 דקות, זה אומר שה-15 דקות שלך מורכבות מקטעים שהם טובים. אז 15 דקות את מקציבה שאת עשית את התרגול, אבל אם את לא יכולה להחזיק 15 דקות מדיטציה טובה אלא 5 דקות, אז את אחרי 5 דקות קמה, מסתובבת דקה או 2, מתיישבת שוב, עד שהסטופר, עד שעוד מצלצל. אבל אתם עושים מאמצים במשך 15 דקות. אבל לא חייבים להיות רצופים. ואם יש לכם יכולת של יותר מ-15 דקות, אז תעשו יותר מ-15 דקות. יגיע הזמן שתקנו מה 15 דקות. זה כמו שיעור מספר 50 אצל המורה נהיגה לעומת שיעור מספר 1 אצל המורה נהיגה, למי שעושה 50 שיעורים. סומא מפרחים עלויה עם הצילי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד לאתר וליבי ירחנה ולכה אגישנה כגן של עדנה תארה וליבי ירחנה ולכה אגישנה כגן של עדנה תארה אום איתנו וכה לא תזכה כל מריאה זה עולם שכולו תוהה. אילן גורו רק נעמדה.